אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, אייל שינדלר.
שלום שלום, אתם על כאן תרבות. בשבועות הקרובים נערך כאן באולפן מוזיקאים ומוזיקאיות מיישובי עוטף עזה, סדרות, האזור, לשיחה על המציאות, על התמודדות והכי חשוב, על מוזיקה. על ההפקה, נועה רוקני, על הסאונד, אלעד זוהר, אני אייל שינדלר. והיום נמצאת איתנו באולפן שר ליבן, מתלווי יוסף, שלום שר.
אהלן.
ואיתך גם הגיע לכאן ותרכב מכובד, יפעת נץ על הבאס, שלום יפעת.
אהלן.
תומר ארי על הגיטרה, ואודי צ'יקו גלברט על התופים.
אהלן.
שלום לכם. לפני שנעבור ככה, לפני שנגנו לנו קצת מוזיקה פה בלייב באולפן, זה תמיד כיף. שר, את מתלמי יוסף, שזה בדרום של דרום רצועת עזה.
הכי דרום, כן.
אני יכול להניח שלא הרבה אנשים מכירים את המקום הזה. זה די...
סוף העולם.
סוף העולם, באמת סוף... ימינה דווקא, לא?
לא.
שמאלה?
אני עושה 2-3-2, ואז פונה שמאלה.
שמאלה. ספרי לנו קצת על תלמי יוסף.
וואו, התקלת אותי פה. מושב תלמי יוסף. בעצם מושב של מפוני ימית. אנחנו כל הזמן מפונים. טובים בלהתפנות.
כשאני הייתי ילד, הייתי שם באזור, ואני זוכר שהיה שם עוד כזה קירות של בתים של ימית שהיו לפני 30 שנה,
לדבר, קירות ימית, נכון.
זה עוד קיים שם?
כן, כן, יש מוזיאון כזה, קירות ימית. וזה בעצם, לא יודעת, זה מספר את הסיפור, נראה לי, של כל פעם צריך לזוז עוד קצת, אחורה, זוזו. ועכשיו אנחנו זזים. אז מושב באמת תלמי יוסף מורכב ממפוני ימית, חלקם, מין בני גרעין כאלה של חלק, גרעין אנגלוסקסי, וחבר'ה מהארץ, שהיו בתלמי יוסף הישנה, שהייתה באמת שם, אי שם בחולות הזהובים, ועם השנים, וכמובן שב-80 הם עברו למקום המשכנם הקבוע היום, בשאיפה שלא יצטרכו לעבור שוב.
כן.
כן, ו...
כמה זמן את שמה?
אני שם מתחילת המלחמה הראשונה, כאילו ככה, מ-2006, קצת לפני גלעד שליט.
סתם, מסקרן, איך בחרת את המקום הזה? זה אזור, זה חבל ארץ, זה קסום, אני לא יכול לדמיין את זה, זה כמו איזה מרגיש שזה באמצע... מדבר באיזה נבד, לא יודע, זה מרגיש כל כך מנותק מישראל, המקום, האזור הזה.
כן, אני גדלתי שם, זה חבל הארץ שלי, אני גדלתי בנגב המערבי, זה לא, מבחינתי זה לא לבחור עכשיו מחדש, כלומר, זה להמשיך את מה ש, אתה יודע, מה שכל כך טבעי היה לנו, אתה יודע, ילדות בנגב המערבי הייתה מופלאה, ו... זה המקום הכי פסטורלי ושקט ורגוע, עלי אדמות.
עוד נדבר על הילדות. מאיפה עכשיו את מגיעה אלינו ברגע זה?
אז ככה, רוב האזור התפנה לאזור הערבה. יש גם כמובן בים המלח ובאילת ובשאר יישובים בארץ. אבל כולנו, הרבה מאוד מהמושב הם בעצם בערבה. זה לא היה איזשהו פינוי מסודר או מאורגן, כל אחד באיזשהו שלב כאילו הבין שהוא צריך להתפנות, ובעצם נסענו באיזושהי שיירה לכיוון הערבה, ושם ככה כל אחד מצא לעצמו בית חדש.
ואת עכשיו בעין יב נמצאת.
כן, נמצאת בעין יב.
איך, ככה אנחנו עכשיו מקליטים תוכנית אותי קצת מחודש אחרי האסון, איך התחושה שם כעת בקרב האנשים, החברים, התושבים? משפחות?
קשה, מאוד, מאוד, מאוד. אני חושבת שאני אצטט איזשהו משהו שככה קראתי בימים האחרונים, של תת קרמי, שנכתב באופן מצמית באוקטובר 1973. והוא אומר שם, מה שקרה, קרה באמת. מה שקרה, קרה באמת. מה שקרה, קרה באמת. אני מאמין באמונה שלמה שיהיה לי את הכוח להאמין שמה שקרה, קרה באמת. אוקטובר 1973.
כן, תת קרמי. אתם מחכים כבר לרגע ש...
זהו.
שתחזרו ליישוב?
לא.
לא?
אני לא יודעת, זה שאלות מאוד מאוד גדולות, שהתשובות עליהן הן כרגע בגדר נעלם. אין לי שום תשובות בכלל, באמת, לכלום. לא למה קרה.
הייתה לנו שיחה ארוכה על זה אתמול בערב, על החזרה. כן, לא.
כאילו, זה באמת משהו שקשה מאוד לתת עליו איזו תשובה. אני מניחה שיש אנשים שיש להם תשובות לכאן או לכאן, אבל אני חושבת שרוב האנשים נמצאים במצב של חוסר ידיעה, כמעט מוחלט. כלומר, אנחנו באמת במין מצב של הלם קרב ותשישות נפש מאוד מאוד גדולה, עם חוסר יכולת לראות קדימה כרגע. אם אתה שואל אותי שאם הייתי רוצה לנסוע הביתה או משהו, לא. כרגע ממש לא. זה טראומה לדורות, כן. זה ממש תאונת שרשרת נוראית. כן.
אוקיי, ניקח רגע אוויר. כן, ניקח אוויר. לא באמת ניקח אוויר במציאות, כי אנחנו נגרנו בתוך המציאות. ב-2015 הוצאת אלבום סולו ראשון, אז התל אביב.
כן.
ואולי בואי...
בוא
נשמע את שיר הנושא. שלוקח אותנו.
כן,
חזרה. בין עזה לתל אביב.
אולי תיקח אותי מכאן לשום מקום מוכר, מחפשת חנייה הכי קרוב לים. פעם בשבוע בעיר הכי חמה, משוטטת ברחובות עד קצה נשימה. יש איזו מסיבה על איזה גג בעיר, הם מזמינים אותי לבוא איתם, עולה על כביש מהיר. והטלפון שלי לא מפסיק לצלצל, הילדה עם חום, אולי כדאי שתחזרי, הוא אומר. ואז אני נראית מרחוק כמו תל אביב, תמיד בסוף הנסיעה אני בוכה דמעות של נגב מערבי. מרחוק מישהו כבר פותח את השער, זוג אופניים אדומים שנשכחו על המדרכה. מחזירים לי את האוויר, הכי חשוב זה משפחה. אולי תזמין לנו מלון, תראה לי משהו אחר. שיחות ריקות אל תוך הלילה, חושבת אם להישאר. פעם בשבוע בעיר הכי קרה, נסיעות לסידורים, נשארת בדירה. בדרך חזרה הגוף שלי בוער, עוצרת לתדלק, תמיד בסוף חסר. והכביש הזה ארוך, אף פעם לא נגמר, גורדי שחקים וחלומות הופכים לכל מדבר. אני נראית מרחוק כמו תל אביב, תמיד בסוף הנסיעה אני בוכה דמעות של נגב מערבי. מרחוק מישהו כבר פותח את השער, זוג אופניים אדומים שנשכחו על המדרכה. מחזירים לי את האוויר, הכי חשוב זה משפחה.
עזה, תל אביב, סער ליבן, יחד עם יפעת נץ ותומר ארי ואודי גלברט. כן, אז איך נראים החיים? שוב, דיברנו על המקום הפוסטורלי, היפה, החול מסביב לכל כיוון, כן. אבל באופק, העיר הקרובה, העיר הקרובה,
כן,
זה
העיר
עזה.
הכי קרובה.
כן.
גם חוף הים הכי קרוב,
כן.
לכאורה. אני חושבת ש... אתה יודע, השירים גם... שיר כזה כמו עזה תל אביב, שפתאום מקבל נטען במשמעות חדשה ואחרת. אם פעם הייתי רואה זוג אופניים אדומים שנשכחו על המדרכה והיה חוזר לי האוויר, עכשיו הנשימה נעתקת. וזוג האופניים, ראיתי הרבה מאוד פריימים מהצילומים של אופניים אדומים, מפויחות וירויות. המדרכות בקיבוצים, וזה פתאום ממש, אתה יודע, מכה בך ההבנה שזה כבר לא ישמע לי אותו הדבר. שיר שנכתב ממקום הכי אישי והפך פתאום למשהו קולקטיבי, לאיזשהו פסקול תקופה שקיבל עכשיו משמעות הרבה הרבה יותר טעונה ומצמררת, מצמיתה. דמעות של נגב מערבי, פעם זה היה רק שלי. עכשיו זה צונאמי, נהרות, שכמו שאמרנו, בחייה לדורות. זה לא, 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 לא ניתן באמת להבין כאילו דבר כזה. וזה, אני יודעת ככה, אני מרגישה שאני עדיין לגמרי הלומה ממש מכל הדבר הזה. אז ככה, אני רק מנסה לאחז במילים או בשירים או באמת במוזיקה ובמה ש... בנחמה שהיא יכולה לתת, להביא, לא, במזור שהיא נותנת לנו. כן, אז הילדות הזאת, הכל כך פסטורלית, והאופניים, והשדות, והקיבוץ. כל מי שחי בנגב המערבי, גם כל מי שמטייל בו כל שנה בדרום אדום, מכיר ויודע, וזה חבל ארץ כל כך חשוב וכל כך יפה, שפשוט נמחק. והכאב הכי הכי גדול שלי זה זה אובדן האמון שהצלחתי ככה לבנות במהלך השנים. שאלת אותי מקודם, למה באתי לגור? זה לא, לא באתי לגור, אני גדלתי שם. זה לא היה ככה. אתה יודע, אנחנו הסתובבנו בשדות, בוודיות, עם תחתונים וגופיות, אתה יודע, קיבוץ של פעם.
כן.
עם שיא הביטחון, שבחיים לא יקרה לנו שום דבר כזה. וההבנה הזאת שיש תמיד מישהו שישמור עליך, אולי זה לא ההורים, אבל יש שומרת לילה, ויש שומר בכניסה, בקיבוץ, בשער, ויש תמיד איזה שומר. ופתאום, לא היה. ולא, אתה יודע, והרגשנו ממש בגידה איומה, שהמדינה כשלה, ולהגן על התושבים, ואנחנו לא נוכל להמשיך להיות שם. אנשים לא יוכלו להמשיך להיות העורף, ובעצם, אתה יודע, השמירה.
כן.
הפעם הבאה זה יגיע למקומות אחרים, אנחנו כבר לא נהיה מסוגלים לעשות מה שעשינו בעבר, כי מדברים על חוסן, חוסן, אבל לא לעולם חוסן, מה שנקרא. אז אנחנו עכשיו במקום של אובדן חוסן טוטלי, ואובדן אמון מאוד מאוד גדול, זה חתיכת משבר אמון, שאין לי מושג, אין לי את הפתרונים כן. לדבר הזה. אני כן עצובה מאוד, להיפרד ממשהו כל כך תמים וטהור ונקי ויפה, שייצג את החיים שלי.
זה, כן? וזה מעניין, כי באמת, זה לא שהשנים האחרונות היו מאוד שקטות, כן?
היו מאוד לא שקטות. כן. היו כל שנה, אתה יודע, סבב אחרי סבב אחרי סבב, בגלל זה אמרתי שמי שהגעתי כבר, המלחמה הזאת התחילה, אבל
כן.
אמרנו, יאללה, הנה, אנחנו פה, אנחנו חזקים, אתה יודע, התבטל זה, התבטל טיול, התבטלה טיסה, התבטלה הופעה, לא משנה, רגילים. למדנו לחיות בממד, לחדר מוזיקה והממד, זה היי נוח, כאילו, אחלה אקוסטיקה. כן. גם השם, עוטף, כאילו, בוא, לך תעטוף, כאילו, את זה, בוא, אי אפשר. וגם העניין הזה שבעצם הנגב פתאום הפך להיות, כאילו, זה המועצה האזורית אשכול, הנגב המערבי, זה לא עוטף עזה, זה לא רצועה, זה לא אמור להיקרא, השם הזה הוא לא, 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 יש לנו שם, וזה הנגב המערבי. ופה צריך לעשות, להתחיל לדבר אחרת, כלומר, צריך למצוא פה פתרון, וואחד פתרון. אני לא יודעת מהו, אני לא פוליטיקאית, לא מבינה בזה, אבל אני רק יודעת שאני לחזור לשם כרגע לא מסוגלת. ועצוב לי, כי זה הבית שלי.
הבית, כן. זה גם, אני חושב, המקום שאימנו היצירה שלך נובעת, כי באיזשהו מקום רק אחרי שעשית סיבוב בתל אביב, רק שחזרת לשם בעצם,
נכון.
הרגש שאת יכולה להביע את הקול שלך.
כן, אני חושבת שזה המקום ליצור בו, ובגלל שיש כל כך הרבה ריק כזה, שמרחב יצירה אדיר, וכמובן שכשהתותחים רועמים, המוזות לא שתקות, מבחינתי זה הזמן ליצור. וכן, אני חושבת שאני לייט בלומר כזה, ורק שהגעתי באמת חזרה לנגב, והרגשתי ששם נפתח אצלי איזה משהו שיכול לעסוק ביצירה באמת, ואני חושבת שכל היצירה שלי בעצם צבועה בצבעים האלה של הנגב המערבי, ואתה יודע, הנסיעה הזאת, הדרך הזאת, והנופים, והתבנית נוף מולדתי, כאילו, זה נכנס לגמרי לתוך השירים, בין אם זה הקיבוץ, השער הצהוב שנפתח מאליו, הגעגוע לקיבוץ, לדשא הגדול, חג שבועות, לתירס החם.
אני רוצה רגע, כן, לדבר על השבעה באוקטובר, אבל אני רוצה להתחיל דווקא ערב קודם, שישי בלילה, שבו את נכנסת לחדר המוזיקה, שהוא גם הממד.
כן.
ו?
אז קודם כל, אני הסתובבתי ככה עם תחושה כבדה. אתה יודע, אני לא באה לזה, אני לא איזה נביאה, אני לא יודעת להגיד מה הרגיש לי שם, אבל היה לי איזו תחושת כובד מאוד מאוד גדולה, בכלל פה, בשנתיים, שלוש האחרונות, אבל עם דגש קצת על בחודש האחרון, אתה יודע, גם ראיתי הרבה תוכניות על יום כיפור, על המלחמה הגדולה, שאני מאוד מאוד מזוהה איתה, כי נולדתי בשיאה, והרגשתי שיש לי איזה עניין עם המלחמה, אני אומר ככה, יש לי משהו להגיד, והיה לי חשוב דווקא, הסתובבתי עם איזה מסר כזה, עם איזה שיר הרבה מאוד זמן, שהרגשתי שהוא השיר שבא לי ככה, לשיר באותו ערב, סיימתי את ארוחת ערב, הגעתי הביתה, נכנסתי לממד, יוצאתי גיטרה, ושרתי את השיר הזה של בית גיבנס, רסטינג מן, שהוא מלפני 20 שנה, כלומר, זה לא איזה שיר חדש שנקרא Mysteries, והרגשתי שהטקסט הזה זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד בעולם. עכשיו, וקלטתי אותו, כזה טייק, לילה טוב, סגרתי מחשב, הלכתי לישון, תוך 4-5 שעות כבר, התעוררנו למתח הבלתי נתפס הזה, שחריב לנו פשוט את החיים.
אז אולי נשמע את זה, כמו שקלטת את זה, באותו הלילה, כמה שעות לפני שהכל התחיל, מיסטריז.
God knows how I adore life when the wind turns on the shores lies another day. I cannot ask for more when the time bell blows my heart and I had scored a better day. Well, nobody made this world of mine, and the moment that I enjoy a place of love and mystery, I'll be there anytime. Oh, mysteries of love, where worries no more, I'll be there anytime.
Mm-hmm.
time bell blows my heart and I had scored a better day. Well, nobody made this war of mine. And the moment that I enjoy a place of love and mystery, I'll be there any time. Oh, mysteries of love, where war is no more, I'll be there any time.
שר ליבן, בממד, כמה שעות לפני שכל המלחמה הזאת התחילה, שר המיסטריז.
אני חושבת גם על עוד איזה קטע שפתאום עובר לי בראש, נזכרתי שבראש השנה, גם, אתה יודע, תחושת הכובד הזו, עם המחשבה על זה ש... אז לא יודעת, משהו כזה גדול יכול לקרות, ובאמת כאילו יצא לי שגם ציטטתי איזה של ישראל לירז, את אני חושב שמשהו עומד לקרות, ואני רוצה לספר לך על זה. ואם זו לא ידיעה מרעישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בעולם. שזה הזמן לומר משהו על העולם, ולחכות בצד, לחכות ליד. וכזה זה מין משהו שגם הרגשתי כזה שזה משהו, אתה יודע, אתה לא יודע להגיד, אבל לפעמים יש איזו תחושה פנימית, איזו תחושה בבטן של... משהו כזה גדול שהולך להתרחש, אבל אף אחד לא חשב בחיים לעולם שיכול לקרות דבר כל כך, כל כך נורא.
אז נחזור באמת לבוקר, שאתם מתעוררים הפצצות לא פוסקות, אני מניח?
לא פוסקות. כן, ההבנה שאתה בסכנת חיים... זה בעצם, ואני חושבת שזו פעם ראשונה שהרגשתי כזאת אימה וכזה פחד. עכשיו, אתה יודע, אתה יושב בממד, אתה נעול בממד, אתה לא באמת יודע מה קורה, כי יש הפסקת חשמל ואין אינטרנט, אין כאילו קליטה. אתה לא, בין לבין, מדי פעם חוזר את הקליטה. מגיעות הודעות של הודעות פרידה. ליטרלי, אנשים נפרדים ממך. ואתה מבין שזה, שזאת שואה, ושאנשים פשוט מתים, נרצחים. אני, כשנכנסנו לממד, עוד לא הבנתי את הסדר גודל של האסון, ובעצם הבנתי אבל שמשהו מאוד מאוד קשה מתרחש, וחיכיתי לשמוע מתי ככה, אתה יודע, מתי הצבא יגיע. וההבנה הזאת שאין, אתה לא מבין מה קורה, כי אתה שומע שבכל היישובים אנשים נרצחים ואין צבא. ואנשים שלא מבינים מה קורה, גם בארץ אנשים לא מבינים, והם שולחים לך הודעות, אם אתה צריך מקום בצפון, בגליל, בחדר, שניים, יש לנו דירה שמתפנה, את רוצה שנבדוק לך? וכל מה שאני מצליחה לענות להם זה צבא, צבא, תביאו את הצבא, תקראו לצבא, שמישהו יתקשר לצבא, משהו לא בסדר. כולל אודי כאן ויפעת, שגם להם כנראה...
אני הנשמה יצאה לי עד שנית לי, 4-5 שעות, אני חשבתי שאני...
כן, בין לבין אתה מתנתק לך, אתה לא מצליח לענות, אנשים שנפרדו ממך, אתה לא מצליח לחזור אליהם, וההבנה שזה... שמה שקורה באמת, בעצם...
אתה לא יודע מה ידפוק לך בדלת עוד רגע.
לגמרי. לא, זאת אימה שלא נתפסת. אני איבדתי ערימות של אנשים וחברים, כמו כולם. כמובן שתושבי המועצה זה אנשים שמכירים הרבה יותר אנשים, אז אצלם זה פגיעה שהיא פגיעה מאוד מאוד, מה שנקרא, רב-מערכתית. אני, יש לי בני משפחה, שנמצאים בעזה, חברים, ילדים של חברים, תלמידים, הורים של תלמידים, קולגות. וואו, זה רשימה, רשימה מאוד מאוד ארוכה, ולכל אחד יש רשימה כזאת. כל אחד יש לו רשימה כזאת.
ואת הרשימה שלך את גם העלית על הכתב.
כן.
כתבת את קטע טקסט מאוד קשה, שגם אחר כך קיבל ליווי מוזיקלי. ואולי באמת לזכרם של אלה שכבר אינם.
אלה שאינם, והדבר הכי הכי חשוב לפני הכל זה להחזיר את החטופים, להחזיר את הילדים בכל מחיר, להחזיר אותם עכשיו, אתמול, שלשום, לפני חודש וחצי, בהול דחוף, להחזיר את הילדים.
אז נשמע את הקטע הזה. זה נקרא
הרשימה.
איך יכול להיות, או הרשימה.
הרשימה.
רגע, רגע. איך יכול להיות שאני אכנס לקולבו בניר יצחק וירון שחר לא יעבור מולי ויצעק לי דול? ואיך יכול להיות ששלומי מתיאס ושחר המקסימה לא יעברו מולי בסופר ונעצור רגע לדבר על מצב המוזיקה ועל הבנות שלו שיר ושקד התלמידות האהובות והמוכשרות שלי? ואיך יכול להיות שאביב הצילי? ואיך יכול להיות שחיים קצמן? לא, רגע, רגע, ואיך יכול להיות שעמית גבאי הילד הכי קסום בעולם הזה? ואיך יכול להיות שלא יראה יותר את רועי מונדר והחיוך שלו בהופעות שלי? ואחר כך הוא יכתוב לי שהשיר השלישי היה צריך להיות דווקא בסוף ההופעה. ואיך יכול להיות שאופר קלדרון המתוק, שכבר שנתיים אני חופרת לו שיבוא לקחת מידות ויעשה לי מטבח, ובסוף מדברים על מוזיקה ואין מטבח? רגע, רגע, שנייה, ואיך יכול להיות שדבי אברהם, שדביר קרפ וסתיו של דגנית היא אהובה כל כך? ואיך יכול להיות שליאור בן יעקב של רבי לא יגיע יותר לארוחות ויחפור לנו שעות ויצחיק הדמעות? ואיך יכול להיות שדרור ויונת הכה האהובים שלנו, שניים מילדיהם, איפה הם? איפה הם? וחגי, חגי מבארי, הבן אדם עם הלב הענק בעולם. והגר של יערה גיסתי עם שלושת ילדיה, איך לעזאזל יכול להיות? איך? אתם תחזירו לנו אותם, נכון? את כולם אתם תחזירו, אתם שומעים? מצטערת. לא אוכל להמשיך לכתוב. צונמי דמעות של נגב מערבי שוטף לי את העיניים, מאיים להטביע אותי. איך זה יכול להיות?
כאן תרבות, הרשימה של סער ליבן, עם כל אלה ש... כן, שהלכו ביום הנורא הזה.
כן.
אנחנו ניקח רגע אוויר שוב,
כן.
ואני רוצה לחזור איתך אחורה, אחורה לילדות,
כן.
לרגעים אחרים. אני יודע שאת גדלת עד גיל 6 באשדוד,
כן.
ורק אז עברת למשפחה אומנה בקיבוץ רעים.
נכון, הגעתי... כן. בגיל 6.
איך הייתה החוויה להגיע אז לאזור הזה? במקום אני מניח שהוא לא כזה, לילד זה לא מקום, זה לא הרגיש משהו בטוח המעבר הזה, זה מעבר אולי מערער.
המעבר מאוד מערער, אבל כל מעבר הוא מערער, בטח ילד בגיל 6, בטח עם משפחה מאמצת, אבל זה היה חבל הצלה שלי, בו. המעבר לקיבוץ, כילדת חוץ, היה ממש בעצם נקודת, כלומר, אני חושבת שזאת הייתה התחלה חדשה של חיים חדשים, שהיה בהם המון, המון הגנה, המון, המון טוב. זכיתי במשפחה מאמצת מדהימה, שעד היום היא המשפחה שלי, בקיבוץ רעים. כמובן שגם הם עברו תופת איומה, אבל אני חושבת שבאמת הם האנשים שנתנו לי, שהצילו אותי, מה שנקרא, ונתנו לי אופק ועתיד טוב יותר. והם כמובן, הם המשפחה שלי. כלומר, קיבוץ הוא הבית הראשון שלי. הייתי שם עד אחרי הצבא, אז בעצם חצי מהחיים שלי גדלתי בקיבוץ רעים. אז זה הבית. ואני פעם בשבוע, ככה יצא לי להיות שם, יש לי שם חברים, בני כיתה, כאמור, המשפחה, הכל שם, כן. הילדות שם, הזיכרונות שם, הנוסטלגיה שם, הגעגוע, כמובן. למשהו כמו כפי שכאילו, אמור, דיברנו על זה מקודם, אתה יודע, לחיים, לחיים אחרים, כן, תקופה אחרת, שבה באמת הכל היה הרבה יותר, ארץ ישראל יפה.
וגיטרה ראשונה את קיבלת בגיל 12?
נכון.
מהאבא שלך?
כן, קיבלתי את הגיטרה, זה היה גם, זה ככה, רגע מכונן כזה שבו הבנתי שמוזיקה היא התרופה, והיא, זו התרפיה, זה המרפא. אני כמובן אפשר באמת להרחיב על זה שעות, לדבר על כמה, מה מוזיקה עושה לנו, איך משנה את הכימיה במוח, וכמה היא מצילת חיים, כמעט.
כן, וכבר אז התחלת לכתוב?
אני חושבת שאז התחלתי כזה, אתה יודע, בעיקר קצת לנסות לנגן, וככה זה לקח לא מעט שנים, אחר כך כשהגעתי לתל אביב, אז קצת נרשמתי ללימודי מוזיקה פה ושם, ופה ושם, הסתובבתי. לקח לי די הרבה זמן באמת ככה להפוך את זה למשהו שהוא בעצם הדבר העיקרי שאני עושה בחיים. בשנים האחרונות אני מלמדת בקונסרבטוריון, באשכול, ליד מרדכי, בבארי לימדתי. וזאת זכות גדולה ואהבה מאוד מאוד גדולה. יש לי תלמידים מופלאים שמאוד מאוד נעזרים באמת במוזיקה בימים האלה. שולחים לי קטעים מוקלטים ושירים ו... מדהים לראות איך הם באמת מנתבים את הכאב שלהם, איפה שהם לא מצליחים לדבר, אתה יודע, בגיל הזה, לא מדברים. אבל הם כן מקליטים שירים ומשמיעים לי, וזאת נחמה גדולה מאוד, זכות גדולה.
אז נחזור לילדות לעוד שיר מהאלבום.
כן.
ואת לוקחת לנו לאכול קצת תירס חם.
כן, זה מה שנקרא גרסת תירס חם למבוגרים. כמובן שהיא גם עוברת עכשיו עריכה בימים אלה, כי השיר הזה זה שיר שכתבתי אותו, ויש בו בית שמוקדש לחברה מאוד מאוד יקרה ואהובה שלי, ש... משפחה של החטופה, ואני פשוט מתפללת שהם יחזרו, ושיחזרו לנו את האור שקבע. זהו, אז...
תירס חם.
תירס חם. נפגשים היום בדשא הגדול כמו בכל שנה בחג השבועות ילדים של כולם משחקים בחול כמו שהיינו פעם רצים בין הכיתות אף אחד כבר לא שותה בצהריים אז הם מוזגים תירוש לתוך הכוסות שבמגש ילדות מהר בורחת בין האצבעות מישהו זורר איזה חום לאכול איזה תירס חם בים בם בם פתאום דן הבא משנה נושא היא מספרת להם דורי וליאן היא לא אומרת למה אבל אתה רואה את האור שבעיניים שוטף את העולם לאף אחד כבר אין עיניים גדולות אז הם לוקחים צלחת קטנה קצת מכל דבר ילדות מהר בורחת בין האצבעות מישהו זורר
כחול איזה תירסך בים בם
שר ליבן חי באולפן שלנו יחד עם יפת נץ, תומר ארי, אודי גלברט. ילדות מהר בורחת בין האצבעות, ואולי באמת המחשבה, שוב, כל שורה מקבלת משמעות אחרת עכשיו על כל הילדים שביום אחד, בכמה שעות, הילדות שלהם ברחה, תמימות.
כן, ילדות מהר בורחת. פה, אתה יודע, גם, גם המשפט הזה כמובן מקבל את המשמעות הכל כך מצמיתה ובלתי נתפסת.
דיברנו על זה שאת חיכית הרבה זמן עד שהוצאת אלבום ראשון.
כן.
ועברת הרבה דרך, אמרנו, דיברנו על ילדות ברעים, דיברנו על כזה סיבוב, חתיכת סיבוב.
כן,
זה
כן.
כך וכך 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 שנים שעברת בתל אביב,
ולמדת
שם, ועשית שם מוזיקה עם עוד אנשים, כמו... אבל רק כשחזרת לנגב המערבי, והנה אני משתמש במילה הזאת ולא אומר עוטף יותר, לבקשה, כמו שסיכמנו, אז...
תודה.
הגעת לבשלות או ל...
כן, אני חושבת שיש בזה, יש בזה גם יתרונות, אבל כן, לקח לי הרבה מאוד שנים, אתה יודע, להתגבר על הרבה מאוד עניינים וענייני חיים, אתה יודע, אבל למצוא איזשהו שקט פנימי שמאפשר לי באמת להתמסר, אתה יודע, לבחירה הזאת, שהיא בחירה שכביכול לא משאירה לך ברירה, אתה יודע שאתה ממש מחויב לדבר הזה, וזה בוער בך, בוער לך באצבעות, בוער לך בקול, בוער לך בתוך הנפש, אתה יודע, המקום הזה של יצירה, של לעשות את המוזיקה שלך, להגיד את מה שאתה רוצה להגיד. אבל לי היה מאוד, ככה, לקח לי יותר זמן, אני חושבת ש... בזמן שאנשים צורכים את האמת שלהם, אני, שלי הצלחתי בקושי ללחוש. אז זה לקח, כן, את הדרך שזה לקח, וזה בסדר. הדרך היא חשובה מאוד, מאוד, מאוד.
כן.
ואני בעדה. אני לא בעדה.
אז לא היה, לא היה לפני זה שלב של... זה לא שהיה שלב לפני זה שכתבת שירי, לא יודע, נעורים, זעם, זה,
כן, הייתי כותבת, כן, הייתי משתעשעת במחשבה, ואני חושבת שעד שעזתי להגיד, אני רוצה לעשות עם זה משהו, אני הולכת להקליט את זה, אני הולכת להוציא אלבום. לקח הרבה מאוד שנים של עבודה והבנה שאני לא יכולה לחמוק מזה, אני חייבת להקליט את השירים. וזה הגיע כשזה היה צריך להגיע, וזה בסדר. היום אני חיה עם זה בשלום, כי לא היה משהו אחר. זאת הדרך שלי, אתה יודע. אני מסתכלת על התלמידים, ואני רואה שהם, אתה יודע, כבר מסיימים אלבום שני וכאלה. זה מטורף. היום, אתה יודע, זה גם לא אותו דבר.
טכנולוגית.
אותה תקופה, זה לא אותו דבר.
העולם משתנה מאוד.
לגמרי, אנחנו במקום אחר.
אז באמת בוא נדבר טיפה על האזור הזה ככר פורה למוזיקה, כי באמת לא, אין הרבה חבלי ארץ בישראל שהם לא איזה עיר גדולה, שכל כך הרבה מוזיקה נפלאה יוצאת משם, אם זה שוב בתקופה שאנחנו היינו צעירים, והיה את טיפקס והכנסייה ושפתיים ואלג'יר, ואם זה עכשיו המון אומנים שאנחנו פוגשים מהאזור הזה שעושים מוזיקה נהדרת, זה קשור למקום?
אני בטוחה שאתה יודע, כן, שיש משהו במקום הזה שמוליד איזשהו צורך לתעד, להיות עדים למה שקורה, כלומר, לספר על האזור הזה, שאני חושבת שגם אולי מהמקום שבו הוא כל כך מרוחק וכל כך פריפריה, ובעצם זה משהו שהרבה פעמים לדעתי דווקא דוחף אנשים ליצור יותר ולהשמיע את קולם למרות הקושי והמרחק, ולהדהד את זה למרחקים, וכן, אני חושבת ש... אני לא חושבת, אני יודעת שהמקום הזה מוליד את האמנים הכי...
יצאנו נגן כמה פעמים שם באזורים, והייתה איזה פעם אחת, הייתנו הופעה בצהריים, באיזה פאב שם, במבשלת בירה שהייתה
כן,
שם.
כן, מבשלת הבירה.
נכון. אני, היה לי איזה קטע, הסתובבתי, דיברתי עם שר, רציתי לעבור לגור שם. פתאום אמרתי, אוקיי, אני אעבור לזה שנה, שנתיים. אני אצור שם, יהיה לי שקט. זוכרת
כן,
את זה?
כן, היה דיבור.
שמה שהיה דיבור,
הוא התראה,
כן. נכון. אז באמת, כל כך קסום, כל כך כאילו...
כן, אני חושבת שיש איזשהו, באמת, זה, שוב, זה נשמע קלישאתי וזה, אבל זה אחד המקומות עם הכי הרבה קסם.
ממש, כאילו...
ואתה יודע, זה מה שקרה לי, בפחות בתוך הסיפור הזה, זה שאני התאהבתי בנגב שוב, לקח לי הרבה שנים שזה יקרה שוב, ובניתי לעצמי חיים, אתה יודע, שהיו בסך הכל כאלה שאני יכולה להגיד שאני אוהבת, ולקח, זה היה תהליך ארוך של פרידה מתל אביב, וחזרה לנגב, לדרום, והתאהבתי בחזרה, ואתה יודע, ואתה בונה, אתה בונה מערכת יחסים עם מקום ואמון, עכשיו מה?
עכשיו מה? אז נזכיר עוד אומן אחד כזה. אני ביקשתי ממך ככה להביא לנו עוד איזה שיר, עוד איזה שם של תושב האזור. אז את בחרת באיש תלמי אליהו?
כן, אני אשמח ככה להמליץ להקשיב למוזיקה של ידידיה מלאכזון. פשוט בפני עצמו, בלי קשר לזה שהוא אח, הוא יוצר מאוד מאוד פורה, ואתה יודע, עסוק, ושלא מפסיק ליצור, פשוט לא מפסיק לייצר מוזיקה. אבסולוטי, אתה יודע, מאוד. וזהו, אני מאוד מאוד ממליצה להקשיב למוזיקה שלו, להכיר אותה. יש לו המון מוזיקה.
הוא גם הוציא אלבום חדש ממש עכשיו. כן. ומתוכו החבר ואני, ידידיה בלחסן.
עכשיו אתה בא שערים של גן עדן פותח דלת עד למרחקים אתה במאופך בחדרי חדרים פועמים המלאכים לא חשים על כיסא הכבוד שטן עקשן שמאיר אותי כל לילה הוא שונא את הפסוקים הוא רוצה אני אשב לידו עד יגיע אלוהים עד שנלך אנחנו שנינו עד שיעלה הבק חגים
אתה במאוחה בחדרי חדרים פועמים המלאכים לא חשים על כיסא הכבוד שטן עקשן שמאיר אותי כל לילה הוא שונא את הפסוקים הוא רוצה נשב לידו עד יגיע אליי עד נלך אנחנו שנינו עד שיעלה אבק
אילי דבל אחסן עם החבר ואני מתוך חסד אלבום חדש ומקסים, ואני מקווה שגם אתה נערך כאן בקרוב בסדרת התוכניות שלנו שמערכת אומנים מהנגב המערבי. אני אשאל רגע, שר ליבן שאיתנו כאן באולפן, מה היו התוכניות שלך לפני השביעי באוקטובר? מה היה הדברים הבאים שתכננת לעשות בחיים, בקריירה המוזיקלית, בעשייה?
אז אני כמובן תכננתי להקליט אלבום חדש, התחלתי לעבוד עליו. ואני חושבת שעכשיו זה נשמע כמו משהו שאתה יודע, תרבות ואומנות עכשיו בתקופה הזאת, כאילו. נשמע לפעמים כמו משהו שהוא כמעט, יש איזושהי תחושת... לא לכולם, אבל אתה יודע, לפעמים זה מעורר איזושהי תחושת אשמה, באופן כללי להתעסק ביצירה, גם ככה אנחנו מסתובבים עם איזושהי תחושת אשמה על העשייה של משהו מאוד...
בעיניי זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות.
בוודאי, בוודאי, כן. אבל עכשיו, כשזה כל כך, אתה יודע, אנחנו בתוך הטראומה, כל כך מטלטלים, זה ימים כל כך קשים ומטלטלים, שאתה אומר, האם יש מקום ליצירה בכלל בזמן הזה? אז בוודאי שכן. וביתר סט, ובשיאה, כלומר, ממש לא חושבת שאף פעם הרגשתי כזאת בהילות ודחיפות להמשיך ליצור. אז אם זה היה מה שנקרא, אתה יודע, אש קטנה, אז עכשיו אני חושבת שזה ייתן לי הרבה מאוד חומר בהירה, חומר לעבוד איתו. משם נובעת היצירה בסופו של דבר, אנחנו חייבים להתחבר לדעתי למה שהיה, וליצור משם, בין אם זה מוזיקה, ריקוד, ציור, פיסול. אני חושבת שזה הזמן שמאוד מאוד חשוב בעצם להדהד את מה שקרה, לתעד את זה, להיות העדים בשטח של הדבר הזה, ולספר על זה דרך היצירה, דרך השירים, דרך הכתיבה. אז אני, כן, אז התוכנית שלי הייתה לתת לעצמי תקופת, מה שנקרא, עשייה אומנותית, באמת, כאילו הורדתי יום עבודה בשבוע, כדי ליצור, דעתי בדיוק שאני אלמד פחות השנה, ואני חושבת שאני אמשיך בדרך הזאת, ואני אמצא לעצמי את המקום, לא משנה בסוף איפה אתה נמצא, שאלה איך אתה כן אוסף את עצמך לכדי עשייה. אז כן, אז כבר התארגנתי על איזשהו אולפן ביתי, במשכן החדש שלי, קווה מאוד שכבר אני, אתה יודע, בקרוב אוכל להתחיל לעבוד על הדברים החדשים, זהו, אלה היו תוכניות שלי, ואני כנראה אנסה להמשיך אותן על אף הקושי והכאב המאוד גדול.
אז לקראת סיום, עוד שיר מתוך האלבום, עזה תל אביב, כמה ארוכות הציפורניים, שהוא גם מתחבר לך למה שקורה
מאוד, כן,
עכשיו.
שיר שהטקסט שלו מדבר על פרידה, פרידה אחת, אבל הנה, עכשיו אנחנו בפרידה אחת מאוד 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 ארוכה ומאוד מאוד גדולה, שאין לה... אין יכולת להקיף אותה או להכיל אותה, וזה שיר שמרגיש לי שהוא שיר מסכם כזה, בינתיים. כמה זמן זה עוד ייקח כל העכשיו הזה.
ואת המילים כתבה?
נועה אנג'ל כתבה את המילים, זה שיתוף פעולה השלישי שלי איתה. נועה אנג'ל כותבת, ומדי כמה זמן מעבירה לי את הכתיבה הזאת המופלאה שלה. אז שיר הזה סוגר את האלבום ונשמע אותו.
כמה ארוכות הציפורניים.
המנגנון הזה לא יעצור אף פעם, לא יוכלו לו רעידות של אדמה ושיטפונות, אולי אפשר לסובב אותו נגד כיוונו, אבל אני לא מסוגלת, לא מסוגלת טוב, ולא בכיתי אז כאן לא בוכה אף פעם. אולי אתה חושב שמשהו מקולקל אצלי, ולא היית כאן ושאלו עליך, אני סגרתי את הדלת במימול רפה, אולי אחר כך התיישבתי, שתיתי משהו, אני כבר לא זוכרת כלום, לא זוכרת כלום מזה, רק ערפל כבד וראש עשוי אופרת. אולי אתה חושב שמשהו מקולקל אצלי, כמה זמן זה עוד ייקח כל העכשיו הזה, וכמה עוד צריך לסחוב עד שיפסיק, וכמה ארוכות הציפורניים שסורטות אותך בפנים. אני לוקחת את הזיכרון ומערבבת בו טיפה של בוסם וטיפה אחת של דם, ומלבישה בגדים מגועצים, מחבקת כמו שאם אוהבת בן יקר, מרסלת ולוחשת לו במתיקות עד שנרדם, ובידיים היפות שלי האלה הוא מת כל יום עוד קצת, כל יום עוד קצת. כמה זמן זה עוד ייקח כל העכשיו הזה, וכמה עוד צריך לסחוב עד שיפסיק, וכמה ארוכות הציפורניים שסורטות אותך בפנים.
כמה ארוכות הציפורניים, שר ליבן. תודה רבה על כל השיחה והאוויר והמחשבות, ואני מקווה שתמצאי איפה שלא יהיה את הביטחון ואת השקט ואת המקום ליצור ולעשות בו.
כן. אני גם רוצה להגיד תודה לך.
תודה.
ואני רוצה להגיד תודה ליפעת נץ.
על הבאס.
על הבאס, לתומר אריה לגיטרה, ולאודי גלברט, לתופים, ולכם. כאן.
כן, ונגיד תודה גם לנועה רוקני על ההפקה, וללעד זוהר, על הסאונד. אני אייל שינלר, ואנחנו ניפגש פה שוב, ונביא עוד אומנים תושבי הנגב המערבי לכאן, לאולפן. תודה רבה לכם.
תודה.